פרשת דברים. בפסוק הראשון בפרשה אנחנו נקרא, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל בעבר הירדן. משה מזכיר בדבריו את המקומות שעם ישראל עברו בהם במשך הנדודים מיציאת מצרים עד המקום שבו הם הגיעו בעבר הירדן. ואותם מקומות זה לא רק אזכור של מקומות שהם עברו, אלא לכל מקום ומקום ישנה משמעות מיוחדת. מפרש רש"י על פי הספרי, אלה הדברים לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכיסו את הקדוש ברוך הוא בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. כלומר, הוא רק מזכיר ברמז את שם המקום, ומי ששומע מבין שיש כאן תוכחה לעם ישראל, כי באותם מקומות עם ישראל לא קיים את רצון השם. על התוכחה אנחנו מצאנו במסכת ברכות, בפסוק בדף למד א', לפסוק ויחשביה אלי לשיקורה, כאשר חנה התפללה ושפתיה נאות וקולה לא ישמע. ממילא אלי חשב שהיא שיקורה. אמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? עד מתי תהי שיקורה? סירי תעינך מעלייך. אמר רבי אלעזר, מה הוא למד מדבריו של אלי לחנה? מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, שצריך להוכיחו. וכך מסביר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ו', הרואה חברו שחטא, או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב, ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. וכל כך חשובה תוכחה, עד שאמרו רבותינו במסכת שבת, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. כלומר, אם היו מוכיחים זה את זה, אולי היו מונים את החורבן. במסכת תענית ספרת הגמרא על חורבן בית המקדש, וכך נאמר שם, בזין באב נכנסו הנוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, כן, זין וחט באב, ותשיעי תת באב סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה הולך ודולק כל היום כולו. ממשיכה הגמרא ואומרת, היינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתי ולא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. כלומר, עולה מדברי הגמרא, שבתת באב, סמוך לחשיכה, הציתו אש בהיכל, והאש אכלה את המקדש, פרצה האש במקדש, אבל רובו של המקדש נשרף למעשה ביוד באב. ולכן רבי יוחנן אומר, אם הוא היה בדור של מתקני תקנת צום תשעה באב, הוא היה קובע את התענית לעשירי באב, מפני שרובו של המקדש למעשה נחרב ביוד. ומדוע החכמים קבעו את הצום דווקא בתת באב? כיוון שסברתם שתחילת הפורענות עדיפה, וכיוון שהשריפה התחילה בתשעה באב אחרי הצהריים, אז אנחנו מתייחסים לרגע הראשוני של החורבן, של הפורענות, מכיוון שאז פרצה השריפה, לכן אנחנו מתענים בתשעה באב, ולא בי' באב, יום שהחורבן האמיתי של המקדש. על כל פנים, אם כן, מוסכם על כולם שהשריפה התחילה בתשעה באב אחרי הצהריים. אם כך, היינו מצפים לראות בהלכות תשעה באב שעיקר התוקף של האבלות יהיה אחרי הצהריים, בזמן תחילת השריפה. ואילו בהלכה אנחנו מוצאים לכאורה דברים הפוכים. עד חצות היום דיני האבלות חמורים יותר. בבוקר לא מניחים תפילין, לא מתעטפים בטלית, ורק אחרי חצות מותר. בבוקר יושבים על הרצפה, ואחרי חצות כבר אפשר לקום, לשבת על כיסא. עד חצות אסור לעשות שום מלאכה, ואחרי חצות אפשר להקל בעבודות מסוימות. גם למנהג אשכנזים, בבוקר לא אומרים ב-18 נחם, ואילו אחרי הצהריים מוסיפים תפילת נחם. אם כן, לכאורה אנחנו רואים כאן מגמה הפוכה, שדווקא בתחילת השריפה, שזה אחרי הצהריים, שאנחנו מוצאים שדיני אבלות קלים יותר, ואילו בבוקר שעדיין לא שרפו, שם דיני אבלות חמורים יותר. אז איך אנחנו יכולים להסביר את הדבר? הסבר ראשון, מסבירים שמידת הדין הייתה מתוחה מאוד על עם ישראל, והיו שתי אפשרויות לפני הקדוש ברוך הוא במי לפגוע. האם לפגוע בעם ישראל, שלא יהיה יותר עם ישראל, או לפגוע רק בבית המקדש, בעצים ואבנים, אבל עם ישראל, אמנם בזמן החורבן נהרגו רבים, אבל עם ישראל לא הושמד, ועם ישראל ימשיך להתקיים כעם. מידת הדין הזאת הייתה מאוד מתוחה עד אחרי הצהריים, ולכן בבוקר יש לנו תוקף של אבלות, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה, האם עם ישראל ייפגע או המקדש ייפגע. אבל אחרי הצהריים שפרצה השריפה בבניין המקדש, כלומר שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים, יש לנו איזו אנחת רווחה. כלומר, אומנם המקדש חרב, אבל עם ישראל ממשיך להתקיים. הסבר נוסף אפשר להסביר על פי מה שנאמר בירושלמי למסכת ברכות. מעשה באדם אחד שהיה עומד וחורש, גאתה פרתו, ועבר שם איזה גוי אחד. אמר לו, מי אתה? שאלו הגוי את אותו אדם, מי אתה? אמר לו, יהודי אני. אמר לו אותו אחד, אותו גוי, עתר פרתך ועתר מחרשתך, כלומר תפסיק לחרוש, למה? מפני שבית המקדש של היהודים חרב. חכן, גאתה פרה פעם שנייה. אמר לו אותו אחד, יהודי יהודי, אסור פרתך ואסור מחרשתך, כלומר תמשיך בחזרה לחרוש, שהרי נולד המשיח מושיעם של ישראל. אמר לו היהודי, מה שמו? אמר לו, מנחם שמו. עולה מכאן, מדברי הגמרא, יסוד גדול, שדווקא ברגע החורבן, ברגע שפורצת האש בבית המקדש, באותו רגע מתחילה גאולת ישראל. ולכן באותו רגע שמתחילה גאולת ישראל, אפשר כבר להקל גם בדיני האבלות. מופיע בכתבי האריז"ל בשאר הכוונות, שמדוע אומרים תפילת נחם במנחה, כי במנחה של תשעה באב נולד המשיח הנקרא מנחם. מטעם זה כתב הארי ז"ל שאומרים ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. מדוע? כיוון שבתשעה באב אחרי הצהריים נולד משיח בן דוד. לכן אנחנו מבשרים ללבנה ולישראל שהם עתידים להתחדש. לכן אנחנו מכריזים דוד מלך ישראל חי וקיים. את היסוד הזה של תשעה באב אנחנו מוצרים גם בדברי הלקוט שמעוני לספר ירמיהו. אומר הלקוט שמעוני כך, עלה אריה במזל אריה, אריה הוא החודש החמישי, והחריב את אריאל שהוא בית המקדש, על מנת שיבוא אריה הקדוש ברוך הוא במזל אריה ויבנה אריאל. כלומר שכל מהותו של החורבן הוא להכשיר את המקום לבניין הבית השלישי. וכך הדבר, אז אם כן, מדוע יש צורך להתאבל בכלל, אם באותו יום נולד המשיח ובאותו יום בשורת הגאולה? אז לכאורה היינו אחרי הצהריים צריכים להתחיל לשמוח, ולמה עדיין האבלות נשארת? אלא כאן עולה יסוד חדש בהבנת האבלות של תשעה באב. אנחנו לא בוכים ואבלים על החורבן שהיה לפני 2000 שנה, מפני שמה שהיה היה, ואין מה לבכות על העבר. הבכי והאבלות על כך שעדיין בתשעה באב זה עדיין לא התגלה משיח ולא נבנה בית המקדש, שהרי מיד ברגע החורבן כבר יש מישהו שיכול להביא לגאולת עם ישראל, יש כבר אפשרות לבנות את בית המקדש מחדש. ולכן אם אנחנו עדיין לא זכינו לממש את האור הזה, על כך אנחנו מצטערים ומתאבלים. אם כן, שונה אבלות תשעה באב מאבלות רגילה. אבלות רגילה על מת היא ביטוי לייאוש, לחוסר היכולת לשנות את המצב, שהרי לא בכוחנו להחזיר את המת לחיים. בעוד שאבלות של תשעה באב היא לא אבלות של ייאוש, אלא אבלות שבאה לעורר אותנו לעשייה גדולה, שהרי הגאולה עומדת בפתח ובידינו להביא אותה. לכן, דווקא מתשעה באב, אנחנו צריכים להתחזק באמונת הגאולה, שבכל רגע ורגע יכולה להגיע לסיומה, ולהתחזק ולהוסיף בעשייה, לא רק לצפות שירד משמיים, אלא לעשות עשייה בפועל, עשייה שיהיה ביכולתה ובכוחה לקרב את גאולת ישראל ואת בניין בית המקדש. מרצון שכבר נזכה השנה לקיום נבואתו של זכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.